אנחנו התחלנו להתבונן במדרש לגבי חוכמות בנתה ואיתה. ראינו את הצדדים השונים שחז"ל מלמדים אותנו מה זה אותו בניין בית, חציבת העמודים, חציבת עמודי השיבה, תבחה תבחה, שכשהנקודה המאחדת זה עניינה של התורה. שהיא השורש של הכל. ולא רק תורה, אלא הופעת התורה דרך עם ישראל. כשאפשר לראות גם את העניין של מלחמת גוג ומגוג, גם את עניינה של אסתר, שכאשר יש את ההופעה של המסירות נפש של יהודי בשביל עם ישראל, יש פה התחברות לנקודה הכי ראשיתית, הכי ראשונית של בריאת העולם, שחוכמת בנתה ביתה. נמצאים בפרק ט', שהוא חיבור מיוחד במינו, כשהשיא זה הופעת תורה שבעל פה, דרך רבי עקיבא, שכבר הסעודה מזומנת לו, הכל כבר מזומן. רבי עקיבא נפטר, משה מופיע במדרש, דובר שהיה ביום כיפור, וגם זמן שמיוחד להתעלות מיוחדת, ביום כיפור עתיד לא להיבטל. רבי עקיבא נפטר ביום כיפור, ביום שעתיד שלו להיבטל. אישו נצחיות. והיסוד הוא מצד לומדי תורה. למרות שאצל רבי עקיבא ודאי שגם את העניין של מסירות נפש. אבל עצם הדבקות המוחלטת בתורה, שיכולה לבוא לידי ביטוי או בפורים במסירות נפש של אסתר, או ביום כיפורים, שזה יום שאדם כל כולו דבק בריבונו של עולם, זה להתחבר לאותה חוכמה עליונה. קראנו את המדרש, מעשה היה ברבי עקיבא שיחבוש בית הסורים, ורבי יהושע גרסיה תלמידו ומשמשו, ערב יום הכיפורים נפטר ממנו והלך לביתו, בא אליהו ועמד על פתח ביתו, אמר לו שלום עליך רבי, אמר שלום עליך רבי ומורי, אמר לו כלום אתה צריך, דרך ולא זיהה אותו, אמר לו כלום אתה צריך, אמר לו מי אתה, אמר לו כן אני ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית הסורים. הכל מסופר על פטירתו של רבי עקיבא, מיד הלכו שניהם לבית הסורים, הדגשנו שהכל נעשה באופן מיידי, מיד הלכו שניהם לבית האסורים, ומצאו שער בית האסורים פתוח, אין עיכובים. ושער בית הסוהר היה ישן, וכל האסירים היו ישנים. למעשה נס על נס על נס על נס על נס, הכל על מנת שתהיה הכנה לקראת רבי עקיבא. השכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו, מיד נטפל אליהו, זל ונטלו על כתפיו, כשראה רבי יהושע כך, אמר לו אליהו, זכרונו לברכה, רבי, ועל אמש אמרת לי שכהן היית, וכהן אסור להיטמע באמת. זאת אומרת, לא סתם הוא אמר לו שהוא פה. כהן אסור להיטמע באמת. אמר לו, נכר רבי יהושע, בני, חס לשלום שאין טומאה בתלמידי חכמים ואף בתלמידיהם. זאת אומרת, איזושהי מציאות של חיבור לחיים. למרות שרבי עקיבא נפטר, יש פה חיבור לחיים, לחיי הנצח, עניין יום כיפור, שזה עניינה של תורה, שגם ללא המסירות נפש שמופיע בפורים לגבי אסתר, יש את הנצח גם ביום הכיפורים עצמו. רואים הולכים אותו כל הלגיה עד שהגיעו לאנטיפרס של קוצרים, כיוון שגלושה עמלו שלוש מעלות וירדו שלוש מעלות, נפתחה המערה לפניהם, גם כן. נפתח את המערה. ראו שם כיסא וספסל ושולחן ומנורה, והשכיבו את רבי עקיבא למיטה ויצאו, כיוון שיצאו נסתמה המערה, ודלקה הנר על המנורה. זאת אומרת, הכל נעשה מעיליו. שראה אליהו כך, פתח ואמר, אשריכם צדיקים ואשריכם עמלי תורה, ואשריכם יראי אלוקים, שגנוז ותמון לכם ומשומר לכם מקום בגנן לעתיד לבוא. זאת אומרת, מעין ההכנה שכשאדם עמל בתורה, יש נקודה של כל רגע ורגע היו בעיניך כחדשים. אדם נמצא בהתמודדות יומיומית, לא רק יומיומית, כל רגע ורגע. ונראה כאילו אדם מחדש משהו. אבל בעצם כשאדם עמל בתורה, הוא מתחבר לשורש, מתחבר לבסיס, לאותה נקודה של חוכמות בנתה ביתה, מידותיו של ריבונו של עולם, שזה הקדוש ברוך הוא, אמרנו, זה לא רק שהוא ברא על ידי תוכנית, אלא זה מידותיו. מידותיו זה מה שמדוד. הופעה אלוקית שמופיעה דרך אותו. נמשיך הלאה. נמשיך שלמה פסוקים ואומר, לכו לחמו ולחמי ושתו ויין מסכתי. זאת אומרת, לחמו ולחמי, משמעות הדברים, אם אין לכם משל עצמכם, אין לכם מה לאכול, בואו ותאכלו מהלחם שלי. ותשתו מהיין שאני גם כן מסכתי. באופן פשוט, הרי דובר פה על מי פתי אסור אינך, חסר לב אמרה לו, ואותו פתי, מי שאין לו את אותה חוכמה מעצמו, לכו לחמו ולחמי, ושתו ויין מסכתי. בואו אתם ותקבלו את הלחם, את היין, על ידי לימוד התורה, על ידי הופעת החוכמה. אומר המדרש, דיברנו על זה בפרשנים, אומר המדרש, לכו לחמו ולחמי, הרואה יין בחלום, יש שותה וטוב לו, יש שותה ורע לו. לתלמיד חכם לעולם טוב לו, שנאמר, ושתו ביין מסכתי. לתלמיד חכם, תמיד יין זה טוב. הדברים הם גם פשוטים מצד ההיגיון שבהם. כי כשאדם שותה יין, אז מתגלה הסוד, מתגלה הפנים, יין בגימטריה 70, כמו שסוד בגימטריה 70, זה כבר תוספות, חוץ מהחשבון המתמטי. ואדם שמלא וגדוש בתורה, אז כאשר הוא שותה את היין, הוא מגלה את הפנימיות שלו, מגלה את הטוב שבו. כל מיני משקים יפים לחלום חוץ מן היין. זאת אומרת, קודם כל, לגבי חלום, יין לא טוב לחלום. כל מיני משקים טובים לחלום, חוץ מן היין. באופן פשוט חלום, זה הרי לא מציאות. אין חלום ללא דברים בטלים. ולכן כאשר מופיע יין, אז זה מעין דמיון שבדמיון. זה לא סתם איזשהו דמיון שאדם מדמה, אלא כבר דמיון שבדמיון. כשאדם נמצא במצב כזה שהוא כבר מתנתק לגמרי, עד כדי כך שאפילו בחלום שלו, במאוויים שלו, הוא נמצא בעמדה כזאת של התנתקות מהצד הרציונלי, השכלי. פה יכול להיות שיש באמת חיסרון. לכן כל המשקים עצמם הם ערבים, הם נותנים חיים. בניגוד ליין, שהיין, הערך שלו הוא לא רק מצד הנוזל שבו, מבחינת הרוויה שבו. ביין יש איזשהו יכולת של האדם לא להימצא בהכרה המלאה שלו, אלא להימצא במצב שהוא כבר מאבד את הרציונל, מאבד את קו המחשבה השכלי. כאשר אדם חולם, אפילו במצב של האדם חולם בלילה, אלא מה שהוא חושב ביום. כשאדם חושב ביום, זה מה שהוא חולם בלילה. סופר על שני בנים. שהיה להם שני בנים שאיזה רבה, שהיה להם מחלוקת גדולה, מי ירש את החסידות של אבא. היה ויכוח גדול, והיה הרבה דברים. אחד הפעמים בא אחד האחים ואמר לאח השני, חלמתי בלילה שאבא הופיע אליי ואמר שאני צריך לרשת את החצר, להיות הרבה. אמר לו, אחי, בן אדם חולם בלילה למה שהוא חושב ביום. אז איזושהי התבוננות כזאת. אבל זה חלום. אין חלום בלי דברים בטלים, וגם יין. הוא קצת מוציא את האדם מהמצב השכלי שלו, לכן לכאורה יין לא טוב. יש יותר ורע לו שנאמר, תנו שיחר לעובד. זאת אומרת, לעובד, מי שנאבד. כאשר נותנים שיחר, זה איזשהו מציאות של אובדן, או כאשר אדם עובד, אז יכול להיות שהיין יכול לגלות משהו. אבל לאדם, באופן רגיל, יין זה לא דבר טוב. יש יותר וטוב לו, ויין ישמח לבב אנוש. רבי ירמיה פתח, יוסר לץ, לוקח לו קלון. פה המדרש הוא מדרש לא פשוט. וההתייחסות של רבי ירמיה, קודם כל לגבי יין ראינו שיש שני צדדים, יש צד שיין הוא טוב, ויש צד שיין הוא רע. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה גם כנגד איזושהי התבוננות, שזה קשור לעניין לחמי ויין מסכתי. זאת אומרת, יין יש לו פוטנציאל. יש לו פוטנציאל טוב, יש לו פוטנציאל שלילי. אם מדובר פה על יין מסכתי, אז זה טוב, זה אתה מתחכם. אבל אם מדובר על יין שהוא לא יין מסכתי, אז זה דבר שלילי. זאת אומרת, יש פה מעין לימוד שאדם יכול לבוא ולהסתכל על הקנקן ולהגיד, יש פה יין משובח. יש באמת תרבויות כאלה, היום אנחנו יכולים לפגוש אנשים שממש יש להם תרבות של יין. יש מקצוע, יינן, שתפקדו זה לטעום ינות, משהו. מומחיות גדולה מאוד. הוא יודע להגיד, האם הארומה היא מספיק טובה? לא יודע, לפעמים רואים על היינות מאחורה איזה כיתוב כזה, גנדל, הענבים גדלו בינות לעצי היער, כשהרוח מנשבת בהם אחרי הצהריים ושומעים את שירת הציפורים. עדיין לא הבנתי מה הקשר בין הלידה, אבל זה מה שכתוב. לפעמים אפשר לקחת את היין ולהפוך אותו למעין משהו תכליתי, משהו שיש לו ערך עצמי. תרבות. היה חבר במילואים, שהוא היה מגיע עם איזו אנציקלופדיה, שעניינה ינות, והוא היה יושב וקורא שעות על שעות על שעות, על בדיוק, על הזן הזה, והזן הזה, והזן הזה, אבל אתה מגדל, הוא אומר, לא, תרבות. יש תרבות גם של יין. ויין, אני לא אומר, ודאי, שיש לו פוטנציאל. אבל השאלה היא, אם הנקודה של היין זה ביין מסכתי, או זה סתם יין. אם זה יין מסכתי, זה נפלא מאוד, ולכן לתלמידים, לתלמידי החכמים, ודאי שיין זה טוב. אבל אם מדובר פה על יין סתם, על יין מצד עצמו, זה דבר שלילי. רבי ירמיה פתח, וזה ההמשך של הדברים, יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. מה זה יוסר לץ? הדברים הם בעלי משמעות, הרחנו בהם לגבי המלבים, למי צריך להעיר ומתי צריך להעיר. שזו שאלה גדולה מאוד. כי כשאדם מעיר למי שלא צריך להעיר, אז יש גם סיכונים. אז זה התבוננו בעיקר בפרשנים כשראינו את הפסוקים, אבל עכשיו בואו נתבונן קצת במדרש. ואומר המדרש, יוסר לץ לוקח לו קלון, אמר רבי יצחק, כל המאמין תלמיד רשע, סופו להתבזות ממנו. מי שמעמיד תלמיד רשע, סופו להתבזות. ומה החידוש? כאילו, מה החידוש בזה? זה די ברור שכאשר אדם מעמיד תלמיד שהוא לא הגון, או פה מדובר פה אפילו יותר גרוע מלא הגון, כאשר אדם מעמיד תלמיד שהוא רשע, אז פשוט שהוא יתבזה ממנו. יש בכלל שאלה. הראו איזה מישהו שמבין בדברי תורה, אבל הוא לא מתנהג כראוי. אז יגידו, מי היה הרב שלך? יגיד, מי היה הרב שלו? ואז יהיה ביזיון גדול. ומה הטעם? יוסר לץ לוקח לו קלון. אפילו הוא צריך להביא מקור לעניין הזה. אלא, אדם יכול לחשוב לעצמו שכאשר הוא מעמיד תלמיד שאיננו הגון, הוא מלמד תורה בסך הכל. הוא מלמד תורה. ואפילו אם הוא רואה שיש תמיד רשע, בסדר. לא נורא. לא נורא. זה באמת תיארה למחנכים. שלא מדובר על תלמיד שלא, אין לו העמקה גדולה מדי או לא חריף מדי. הקריטריון הראשון ללמד תורה, זה תלמיד שאיננו הגון. תלמיד רשע. והתוצאה היא שזה לא רק ש... בסדר, אז הוא לקח את התורה ו... ויכול להיות שהוא יחיה את חייו. אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו, אולי בכלל, אם הוא לא, אם הוא רשע, מסתובב, לא יהיה תלמיד חכם, הוא יעסק במלאכתו, ואולי מה שלימדתי אותו דווקא ייכנס לליבו. הנקודה היא שכאשר יש מציאות של רשע, זה לא דבר שמתנתק ממך. תלמיד מקושר לרב, ולכן גם הביזיון יהיה מקושר לרב. כשתלמיד לומד מרב, או כשרב מלמד תלמיד, זה לא קשר שהוא רק קשר אינפורמטיבי. אם זה היה קשר אינפורמטיבי, אז בסדר, נתתי לו אינפורמציה, הוא עכשיו יחיה את חייו, הכל טוב ויפה. יש פה קשר של מהות. ולכן התוצאה היא ביזיון. יש אפשרות אחת להסביר את הדברים. אפשרות שנייה להסביר את הדברים, שהתוצאה שהתלמיד עצמו יבזה את רבו. אם מדובר תלמיד רשע, התוצאה היא שהוא ייקח את תורת רבו, ואת אותה חוכמה אלוקית, והוא יבזה אותה. והדברים קשורים זה לזה. מה הסיבה לכך שהדברים לא מנותקים? בגלל שהיחס לא מסתיים. היחס יכול להיות או חיובי או שלילי. אם הוא תלמיד טוב, תלמיד הגון, אז באמת היחס ממשיך להיות טוב. אבל אם חלילה מדובר על תלמיד שאיננו הגון, התוצאה היא שהתלמיד, היחס נהיה יחס שלילי והוא מבזה את רבו. הידע את הידע רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, כל המעמיד תלמיד רשע בארץ ישראל, כאילו מעמיד ליסטים מחוץ על הארץ. פה הדברים הם לא כל כך ברורים. מה נכנס מהמושג שארץ ישראל לחוץ לארץ? ממשיך רבי יצחק ואומר, וכל המעמיד תלמיד בחוץ על הארץ, מעמיד לו עבד. זה כל הדברים של רבי יצחק הם כמעט סתומים. מה זאת אומרת? כל המעמיד תלמיד רשע בארץ ישראל כאילו מעמיד ליסטים מחוץ על הארץ. אז באופן פשוט, היה אפשר להגיד שכשאדם מעמיד תלמיד רשע בארץ, בארץ ישראל, אז זכותה של ארץ עוד מגינה עליו, ולכן הוא רק תלמיד רשע. אבל כאשר אותו תלמיד יצא לחוץ על הארץ, התוצאה תהיה שאותו תלמיד יהפוך להיות לליסטים. זאת אומרת, הרי קדושתה של ארץ ישראל עדיין משפעת שאותו תלמיד רשע לא ייקח את תורת רבו, וינצל אותה בשביל ללסתם, בשביל לגזול את הבריות, בשביל לקחת נפשות. אבל בחוץ לארץ, אותו תלמיד עצמו, הוא יכול לגרום מעמיד ליסטים מחוץ לארץ. זה בא להראות עד כמה זה נורא. אבל ממשיך המדרש ואומר, בכלל, מעמיד תלמיד בחוץ לארץ, מעמיד לו עבד. לכאורה מה יותר גרוע, ליסטים או עבד. על פניו, נראה שליסטים זה יותר גרוע מאשר עבד. אז אם המשוואה היא שיש לנו את ארץ ישראל שהמצב הוא יותר מתוקה, יש את חוץ לארץ שהמצב הוא יותר קשה, יש פחות הגנה רוחנית, אז לכאורה היה צריך להגיד הפוך. כל המעמיד תלמיד בארץ ישראל, כאילו מעמיד, יודע, עבד. כל המעמיד תלמיד בחוץ לארץ, כאילו מעמיד לליסטים. אז הייתי מבין את את ההיגיון של המדרש. אבל מפשט המדרש נראה שעבד הוא יותר גרוע מאשר ליסטים. מאשר ליסטים.
כל המעמיד תלמיד
רשע בארץ ישראל כאילו מעמיד ליסטים בחוץ לארץ. כל המעמיד תלמיד בחוץ לארץ מעמיד לו עבד. אז אפשר באמת להגיד שמדובר פה על תלמיד ולא על תלמיד רע. לא על תלמיד רשע. אפשר לומר את הדברים. התלבטתי אם זה... למרות שהפשט הפשוט, שזה בכל המעמיד, תלמיד זה ביחס למה שנאמר מקודם. אחרי נראה שמדובר על תלמיד רשע, לא מדובר פה על תלמיד רגיל, כי יש פה איזשהו יחס בין החלק השני לחלק הראשון. לכן קצת בפשט הדברים התקשיתי לומר את ההסבר שאתה רוצה לומר. יכול להיות שהפשט הוא כזה, שמי שמעמיד תלמיד רשע בחוץ על הארץ, ודאי שהוא ליסטים, הוא תמיד רשע, אנחנו יודעים כבר מארץ ישראל. אלא הנקודה היא שבחוץ לארץ הוא יתלה את הכל בו. יכול להיות מציאות שבארץ ישראל, אותו רב העמיד תלמיד, הוא יצא לחוץ לארץ ונהיה ליסטים. אבל מה זה אומר ליסטים? ליסטים זה מישהו שעומד בפני עצמו. הוא עומד בפני עצמו. הוא לא תולה את הכל ברבו, ולא עושה את זה לכאורה לשם שמיים. הוא ליסטים. פרש. בחוץ לארץ, אותו תלמיד רשע, הוא גם נהיה ליסטים, אבל גם הוא נהיה ליסטים בשם רבו. עבד, בשביל, לכאורה, כך הוא יפרש, הוא ייקח את התורה וילסתם דרך התורה. זאת אומרת, איזשהו ירידה נוספת מבחינה רוחנית.
למה זה קורה?
מה?
למה זה קורה?
בחוץ לארץ. בכל מקרה נראה, איך שלא נסביר, שבחוץ לארץ יש פחות יכולת עמידה עצמית. כשכוח החידוש הוא שייך לארץ ישראל. כוח ההתחדשות שייך לארץ ישראל. ולכן, כאשר מישהו נמצא בארץ ישראל, אז הכוח הזה הוא כוח יובי. אז אם התלמיד נשאר בארץ ישראל, זכותה מגנת עליו ועל רבו, והוא סתם רשע. אם אותו תלמיד יוצא לחוץ לארץ, אז הוא הופך להיות ליסטים. אבל אם יש רב שמלמד את התלמיד בחוץ לארץ, אז לכאורה הוא גם תלמיד, אבל גם לוקח את התורה ומשתמש בה לאותם דברים שהם קרדום לחפור בה. כי אור התורה הוא כבר נמצא ברמה אחרת כאשר הוא לומד בחוץ לארץ. תולה את הכל ברבו. זאת אומרת, ככל הנראה צריך לומר שכשתלמיד נמצא בארץ ישראל, אז רבו כל כך גדול, כל כך עליון, שגם כשהתלמיד פורש, הוא מבין שהוא פורש מהתורה. אני אומר, זה ניסיון הסבר. אפשר להסבר פה אולי גם דברים אחרים. זה הכיוון שהכי התיישב על יבי, אבל אני אומר מראש, אני מסתייג. דבר אחר, יוסר לץ, זה ירמיה. לץ זה דורו שהיו ליצנים. ליצנים מדובר על אנשים שהם מתלוצצים מהתורה. הכל אצלם הוא לא מחייב, הוא לא רציני. כבר ראינו שהגרה, ביחסית בפרקים הראשונים של משלי, דיבר על ליצנים במשמעות שמדברים בלי איזשהו מחויבות למה שהם אומרים. סתם דיבור. מדברים, זה ליצנים. מדברים על עם, מדברים על דחקות, צחוקים. זה ליצנות. כאשר יש דיבור שאין בו תוכן, זה נחשב מושב ליצים. כשהשורש של הדבר, של דיבור ללא תוכן, שבעצם אף אחד לא מקשיב לשני. ראיתי בדרכי אהרון, שהוא רב אהרון ויינשטוק, שהוא כותב מה זה מושב ליצים, כל שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תרה, ואיזה מושב ליצים. למה זה מושב ליצים? שכל אחד שנמצא מול חברו, יכול ללמוד ממנו משהו. יכול להפיק משהו שהוא יהווה חלק מעולם התורני שלו, חלק מעולם התורה שלו. אז למה הוא לא מפיק שום דבר? למה אין ביניהם דברי תורה? כי בעצם אף אחד לא מקשיב. אף אחד בעצם לא חשוב לו מהחבר שלו. כל אחד חי את חייו, את הצד הפרטי שלו. למה יושב עם החבר? כן, זה כיף. זה נחמד. אבל נכנס לגדר של מושב ליצים. כך הוא מסביר. הוא אומר, יש תוספות יום טוב. שכותב, עכשיו מה הדבר דומה, לאדם שאומרים לו, יש פה עכשיו ארגז מלא מטבעות זהב, תתחיל למנות אותם. כל מה שאתה מונה שלך. אותו אדם מתבטל, לא נוגע בזה. מה זה אומר? שהוא מזלזל מטבעות זהב. כך מי שיודע את ערכה של תורה, ומבין שבכל שיחה הוא יכול להפיק פה עכשיו איזה מרגלית טובה, להבין משהו מהחבר, אז גם רמת ההקשבה, היחס, הוא יחס מאוד רציני. אבל אם הוא לא אכפת לו ממה שחבר שלו אומר, זה מושב ליצים. זה גם משמעות שלנו שאנחנו תלמידי חכמים, משתדלים להיות תלמידי חכמים. גם גדול הדור הוא תלמיד חכם. ממי נשאר לו ללמוד? רב אברהם שפירא היה תלמיד חכם. מה שייך תלמיד חכם? של מי הוא תלמיד? רבותיו כבר נפטרו. הוא נפטר בגיל 96. מי יודע להיות רבותיו? אלא תלמיד חכם במישור הזה שמכל אחד הוא לומד. וזה תלמיד חכם. בעולמה של תורה יש תלמידי חכמים. זה לא רק חכמים. ההתרגלות הזאת. אבל הליצנים, הם חיים בתוך עצמם. חיים בלי תוכן, בלי משמעות. ודורו, וזה יוסר לץ, זה ירמיה. אין יותר מדי מה להגיד ללץ. זה מי שמעמיד תלמיד לץ, אין יותר מדי מה להגיד לו, כי הכל זה חלק יאללה תחליט, לא קרה שום דבר, חלק מחוסר הרצינות שיש בעניין. יוסר לץ זה ירמיה, לץ זה דורו, שיהיו ליצנים, נוקח לו קלון שיהיו מקללים אותו. שנאמר, לא נשיתי ולא נשו בי, קלו מקללוני. הוא מוכיח לרשע ומשה, הוא מוכיח לישראל ואומר להם איכה. מה התוצאה? שירמיה הוא מוכיח את דורו, הוא הרב, הוא בא ומלמד את הדור, והתוצאה שבמקום שיקבלו את אותו מוסר, הם מקללים את ירמיה, והתוצאה ואומר להם איכה. ירמיה כתב את ספר איכה. אמר רבי אליעזר משום רבי יהודה בן שמוע, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה לאדם שלא לומר דבר שאינו נשבע, שנאמר, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויואביך. ואת פה, לקח את המשמעות שאל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויואביך, בהקשר של כוח הדיבור של האדם. נקודת המוצא, האדם מצווה לומר, אמירה שיש לה תוצאה. זאת אומרת, היית יכול לבוא ולומר, אני לא תוכל להתעלם. לא תוכל להתעלם. יש פה בנאדם שמדבר כמו שצריך, או מתנהל לא כמו שצריך, אני צריך להוכיח אותו, כדי שאני אהיה בסדר. זה אפשרות סבירה להבין את העניין. תוכיח, כדי שאתה תהיה בסדר. והמשמעות של מה שאומר המדרש, תדע לך שזה לא רק קשור למה שאתה אומר, זה קשור לתוצאה שיוצאת ממה שאתה אומר. זאת אומרת, אדם עומד מול החבר שלו. הוא צריך לחשוב טוב טוב מה תהיה התוצאה של מה שהוא אמר. לא רק, טוב, עכשיו יש לי משהו בבטן, מה אני אומר? מה תהיה התוצאה? זה דבר מאוד מאוד משמעותי. נכון גם במחלוקת, יש נציב בהרחל דבר על הפסוק, כן אמרו המושלים באו חשבון, פרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת, אומר הנציב שגם כאשר אדם הולך למחלוקת ויודע בוודאות שהוא צודק. זה לא המציאות שאדם הולך למחלוקת, יש לו ספקות לגבי צדקתו, שאם הוא לא בטוח שהוא צודק, ודאי שהוא צודק למחלוקת. אבל גם הוא יודע ב-100% שהוא צודק. אין בכלל ספקות בזה. על כן יאמרו המושלים באו חשבון. גם אז צריך לעשות חשבון מה יצא מאותה מחלוקת. אם מאותה מחלוקת יצא דבר טוב, או שיצא דבר לא טוב. אם יצא בסופו של דבר פחות טוב ממה שהיה מכוח המחלוקת, התוצאה שהאדם יענש על המחלוקת הזאת. אמר לי סור. אם בסופו של דבר ילך למחלוקת ויצא מזה טוב, ויצא בעניין, בסדר גמור. אבל כשאדם הולך למחלוקת, הוא צריך להיות בטוח, לא רק בזה שהוא צודק, שהאמת נמצאת אצלו, אלא שיצא ממנה יותר טוב ממה שהיה לפני המחלוקת. כך אומר הנציב, דבר מעניין מאוד. אולי זה קשור גם כן לעניין של התוכחה. כאשר אתה בא להוכיח, אם הוא ישנא אותך, ולא ישתנה באופן חיובי, אז לא הרווחת כלום. רק הזקת. אתה צריך לעשות חשבון. פה יש דברים שהעניין הוא בעצם הפעולה שאדם פועל. בנושא של תוכחה, השאלה היא מה התוצאה. לא רק מה אתה עושה, או מה כוונתך, או אם אתה עושה את זה לשם שמיים, או לא עושה את זה לשם שמיים, אתה צריך לעשות חשבון. אתה לא יודע? שבלת את זה. או תחשוב עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, איך תגיד באופן כזה שזה כן יפעל. זה מוטל עליך. אבל לא ללכת ראש בקיר. זה לא עובד. וזה משמעות מה שאומר הפסוק, אל תוכח לך פן ישנאיך. כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה לאדם שלא לומר דבר של מצווה. וזו מצווה לא לומר. זה לא שהוא, לא רק שהוא לא מבטל מצווה, אלא זו מצווה לא לומר. כי עכשיו הוא תיקן משהו. אם הוא יגיד משהו, אז יהיה מחלוקת, זה יהיה יותר גרוע. הוא לא אמר, זה מצווה. רואים את זה בכל מיני דברים, שדוגמה, כתוב שמי ששיקור, והגיע זמן תפילה, והוא מתבטל מתפילתו, זוכה לדברים גדולים מאוד. אתה שיקור, אתה מתבטל מתפילתו. אלא זה מראה שהכל הוא לשם שמיים. שלא סתם, שהתפילה שלי עד היום הייתה עבודת השם, לא רק משהו רוטיני. טוב, הגיע זמן תפילה, אני מתפלל. למה אני מתפלל? אני מתפלל כי זה שם שמיים. איך אני יודע זה שם שמיים? שעכשיו, כשאומרים לי שאסור להתפלל, כי אני עכשיו שיקור, אני לא מתפלל. זה לשם שמיים. יפה מאוד, מגיע לך שכר גדול מאוד. אותו דבר כאשר מגיע רגע של להוכיח את החבר. טוב, אני יכול להוכיח בגלל שאני כועס עליו, בגלל שאני רוצה להיות מסודר עם ריבונו של עולם. אבל אם אכפת לי באמת מהריאה שלי, כשאני בא עכשיו להוכיח את הריאה שלי, עומד פה בן אדם מולי. יש פה בן אדם. אם באמת אכפת לי, אז מה חשוב לי? חשוב לי התוצאה. האם הוא יקבל את התוכחה או לא יקבל את התוכחה. אבל אני אכפת לי רק מעצמי. אז יש פה חיסרון. לכן, כשאדם יש לו אפשרות להוכיח, והוא יודע שהתוצאה לא תהיה תוצאה טובה, הוא מקיים מצווה בזה שהוא לא מוכיח. זה נפלא מאוד. כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. מעין מצווה בשבע אל תעיס. לפעמים זו פעולה יותר קשה מאשר להוכיח. להוכיח, בסדר, אדם כבר מוציא מהפה מיד. אבל להתגבר ולא לומר, לפעמים זה איזשהו כוח כובש כזה. איזושהי התגברות גדולה מאוד. תן לחכם ויחכם עוד. מדבר בנוח, שאמר לו, הקדוש ברוך הוא, מכל הבהמה הטהורה, כשיצא הקרב מן הטהורים, אמר, למה ריבה הקדוש ברוך הוא בטהורים, שכל החייו הבהמה הטהורים, שבעה שבעה, מהטמאים שניים, אלא כדי שאקריב ממנה. זאת אומרת, הביא נוח מעצמו, שהריבוי של הטהורים, הוא כדי שיהיה אפשרות להקריב. מה הכוונה? כיוון שנוח מבין, שהוא הולך, הקדוש ברוך הוא נתן לו הרבה, מבחינת פריאה ורבייה מספיק שניים. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן הרבה? כי כנראה צריך לעשות שימוש חוץ מפריאה ורבייה. ואיזה שימוש? שימוש הוא להקריב כלפי ישמעיה. סליחה, דבר אחר, תן לחכם, זה בצלל, שאמר לו משה לעשות ארון תחילה, הוא עשה משכן תחילה להשרות בו הארון. זה כבר דבר הרבה יותר מחודש. נוח, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו דבר אחד, הוא עשה דבר אחר. עשה דבר סותר. הקדוש ברוך הוא אמר לו להכניס את התיבה, להכניס מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אחרי שהוא יצא, הוא הבין ממה שהקדוש ברוך הוא אמר בהתחלה, מה צריך לעשות. להקריב. אבל לגבי בצלאל, הרי אמר לו לעשות ארון תחילה. ומה עושה בצלאל? הוא עושה משכן תחילה. לכאורה בצלאל עושה משהו שהוא לא על פי הציווי. מה זה תן לחכם יחכם עוד? לכאורה את נוח אני מבין. אבל את בצלאל אני לא מבין. מה זה יחכם עוד? תעשה מה שאומרים לך, לכאורה. מה שהציווי אלוקי, שקדוש ברוך הוא מצווה אותך. אני צריך להגיד, שיש לפעמים שהציווי האלוקי הוא תוכן, ויש לפעמים שהציווי האלוקי הוא משימה. ולפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה את זה. לפעמים הציווי האלוקי הוא בא להגיד, תבנה פה איזשהו מקום שבו תהיה השראת שכינה. זה משמעות הדבר. זאת אומרת, להבין שהאוהל, שהמשכן, לא סותרים את הארון. שבתוך הציווי של הארון, יש גם את המשכן. שהעניין זה הופעת כבוד השם. יכול להיות שהארון עומד בחוץ. שייך לעשות ארון, שהוא עומד במקום שלכאורה אין לו את אותו אפשרות שכבוד השם יהיה מוכח. כשהקדוש ברוך הוא ציווה, אומר את זה המדרש, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות ארון, משמעות הדבר להשרות בו שכינה. שואת שכינה. ולכן מבין בצלל מה המשמעות כבר של הארון. שלא מדובר רק על משהו טכנוקרטי. טוב, תעשה. אלא יש פה איזשהו משמעות לאותה עשייה. מה המשמעות? מקום שבו הקדוש ברוך הוא יופיע את שכינתו. אם כן, צריך גם עוד. זה חלק מהארון. להבין את התוכן. זה דברים שקשורים לעניין. לכו לחמו בלחמי. דיברנו עניין היין, שמבטא את הפנימיות של הדברים. לא רק בצד החיצוני שלהם, אלא בצד הפנימי שלהם. כאשר נפגשים עם הצד החיצוני, ככל שזה יותר חיצוני, זה יותר גרוע, תלמיד מחוץ על הארץ, תלמיד שאינו מתוקן, אז יש פה מציאות של קלקולים גדולים. כאשר נפגשים רק עם האמירה של התורה, לא כתוכן פנימי, כתוכן אלוקי, אלא בצד החיצוני, שזה לא להביא לידי רשעה, וידי קלקולים, ניסטים, כאשר אותו תמיד יוצא לחוץ לארץ, לחוץ לארץ עצמו עבד, אולי גם ניסטים וגם עבד, כמו שניסינו להגיד. ובהמשך, זה גם ממשיך את העניין של הפנימיות, כשאתה מוכיח, אל תסתכל רק לאמירה שלך, על הדיבור שלך, תסתכל על התוכן של מה שאתה עושה, על המשמעות הפנימית. ואותו דבר לגבי נוח ולגבי בצלאל, שכאשר הם הולכים עכשיו לבנות או לצאת מהתיבה אצל נוח, או אצל בצלאל לבנות את הארון, נסתכל מה המשמעות הפנימית של הדברים. לא רק בצד החיצוני. וזה לכו לחמו בלחמי. כאשר אתם הולכים ועושים את האכילה, את הלחם, את הבסיס, את מה שהם צריכים לעשות. שזה לא יישאר רק במשמעות של, טוב, אני עכשיו פועל פעולה. עושה אישו מייס. אלא זה יהיה לחמו ולחמי. מה זה לחמו ולחמי? זה להבין את הפנימיות של אותה עשייה, של אותו אוכל, של אותו מזון. וזה המשמעות שאומר לנו המדרש מצד השורש, לחמו ולחמי, וזה ההמשך של אל תוכח לעץ פן נשנאך, וזה המשמעות שתן לחכם יחכם עוד, שהדברים נבנים בניין אחרי בניין. חוכמות בצלל באמת נאמר לבצלל היית, יש ודאי שיהיה לו איזה כוח מיוחד שהשעת שכינה. זה ודאי נכון שזה חלק מהחוכמה שלו, היא חוכמת אלוקים, שהייתה מפעמת בליבו של בצלל. אבל גם פה לא מדובר על משהו סותר, זה מה שניסינו להתבונן. לא מדובר שבניית המשכן היא סתרה את בניין הארון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה לבנות את הארון. זה לא שהאוהל הוא בא כמשהו שמתנגד, כאישהו שינוי. הבניין של הארון נעשה לפי כל הפרטים ודקדוקים שהקדוש ברוך הוא ציווה. הוא לא שינה מה שקדוש ברוך הוא ציווה. הוא רק לקח והבין לעומק את המשמעות של הדבר, ולכן בנה קודם כל את המשכן. זאת אומרת, זה לא שהוא שינה ממשהו, אלא רק הוא אפשר לציווי אלוקי להפיע באופן הכי שלם שיכול להיות. וזו חוכמתו של בצלאל. אם מדובר ש... הקדוש ברוך הוא אמר לבנות ארון, באופן כזה, שיהיה זהב, תוכו עץ, קרובים, והוא ישנה משהו מתוך התוכנית האלוקית. פה ודאי שזה דבר שהוא נורא והיום. לא רק ככה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אישהו יכולת לתת משמעות ותוכן לאותו דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה, כמו שהוא ציווה. לא באופן אחר. אם כן, זה דבר נורא והיום. אבל אם לדוגמה, אדם, יודע מה, יש לו מצוות כיבוד הורים. כל העניין לכבד את ההורים. והוא עושה את זה באופן טכנוקרטי. בלי חיוך רחב. איפה כתוב שיש חיוך, צריך חייך. זה שהוא קודם כל מחייך, ורק אחרי זה מגיע, אז זה נפלא מאוד. זאת אומרת, הוא הבין את המשמעות של אותו כיבוד. נכון? זה נפצע כמעט בכל מצווה. זאת אומרת, להבין גם מה עומד בשורש הדבר, ברצון האלוקי, ומכוחו לפעול. טוב, אנחנו נסיים פה.